אנחנו בשיעור שלישי ואחרון במוצאי השגחה. אנחנו גומרים היום את הנושא הזה, בעזרת השם חנוכה אתם לא תהיו פה, ואחרי חנוכה נתחיל את נושא ספקנות וודאות. אמרתי לכם אחד הנושאים שיותר חשובים. היום אנחנו גומרים נושא השגחה, בעזרת השם. חנוכה אתם הולכים להדליק נרות. ואחרי חנוכה אנחנו מתחילים נושא ספקנות וודאות. בסדר? מיד אחרי חנוכה. נושא ספקנות וודאות. אמרתי לכם, יש שני נושאים קריטיים. אחד זה יחס המושג האלוהי שעברנו אותו כבר לפני נושא, והנושא הבא זה יחס לספקנות וודאות. באמצע קראו נושא כליל ככה בשביל להתרענן, כמו השגחה. ככה לפני שצוללים עוד פעם ל-40 רגל, אז אפשר להתרענן קצת. טוב, אנחנו למעשה בשיעור הקודם למדנו כמה עקרונות פשוטים לגבי השגחה, ואנחנו למעשה היינו ב... אני יותר נראה באיזה נקודה היינו. אז דבר ראשון למדנו את המושג השגחה כללית. חבר'ה, לשבת ולשתה. למדנו את המושג השגחה כללית על פי הרמב"ם, על פי הראשונים, שהשגחה כללית זה אומר השגחה על המין, לא על הפרטים. זאת אומרת שבאופן כללי, השם רוצה שמין מסוים יהיה בעולם. הכלל הראשון שלמדנו בשיעור הקודם, השגחה שווה מטרה, זוכרים? הכלל הראשון, השגחה שווה מטרה. לפי העיקרון הזה, השגחה כללית אומר שהמטרה שלה היא שימור המין הכללי. אמרנו שפה יש איזושהי מחלוקת כאילו בין החסידים ובין הראשונים, בין הרמב״ם, אבל התשובה הייתה שאין מחלוקת באמת, אלא החסידים בשביל לא מבינים את הרמב״ם. כי יש שני מושגי השגחה, אחד במובן של טיפול, והשני במובן של תכלית. ודאי שהשם מטפל בכל פרט, אבל רק ביחס לתכלית. כמו שראינו שהיה כתוב ברמח"ל, שהשם משגיח על כל פרט מאמינים, אבל לא על מה שהם אישים. זוכרים את המושג על מה שהם אישים, אבל לא מצד הערך הפרטי שלהם. אז זה המושג השגחה כללית שאומר שהמטרה היא כללית, היא המין הכללי, אבל ההשגחה הטיפולית היא פרטית. אחרי זה עברנו למושג השגחה כללית, שהיה השגחה פרטית, ואמרנו שרק לאדם יש השגחה פרטית. השגחה פרטית זה אומר מטרה פרטית. לאדם יש מטרה פרטית, יש לו ערך פרטי, אלא יש לו השגחה פרטית. מה החידוש השני שלמדנו? החידוש השני שלמדנו הוא שזה לא שלאדם יש רק השגחה פרטית, אלא יש עליו שתי השגחות במקביל כל הזמן. מצד אחד יש לו את ההשגחה הפרטית, מצד מה שיש לו מטרה פרטית, אבל חוץ מזה הוא חלק מהמין האנושי הכללי. ומצד מה שהוא חלק מהמין האנושי הכללי, או ממין עם ישראל, או מאיזושהי קבוצה אחרת, יש לו גם השגחה כללית מצד מה שהוא חלק מהקבוצה. יוצא שלאדם יש כל הזמן, בכל רגע נתון, שתי השגחות. אחת כללית ואחת פרטית. עכשיו, השלב האחרון שדיברנו עליו בשיעור הקודם, זה מה קורה שיש קונפליקט בין שתי השגחות האלה. אז אמרנו בפשטות שהשגחה כללית יותר חזקה, ונתנו לזה הרבה דוגמאות, גם מנוח ואחיו, וגם מירמיהו הנביא, וגם מדור הגאולה, איך שההשגחה הכללית עכשיו על עם ישראל או על העולם כולו היא מסוימת, ויש פרט פה שהוא סותר את ההשגחה הכללית, הפרטית, אז במילא ההשגחה הפרטית מתכופפת, וההשגחה הכללית היא ההשגחה המרכזית, לפי העיקרון שמן הסתם כבר תחנו לכם אותו במוח פה בערך מהיום הראשון שהגעתם, שהכלל יותר גדול הוא הפרט, העיקר זה הכלל ולא הפרט. בסדר עד כאן? זה הנקודה שבה היינו בשיעור הקודם, ואמרתי לכם בקרוב, שזה היום, אנחנו נראה שהכלל הזה הוא לא כל כך עובד תמיד, אלא נראה עכשיו שלב ראשון, שהכלל הזה הוא הפוך לגמרי, הפרט יותר חשוב מהכלל. כל הזמן אמרנו, לפי הסברה ולפי מה שאנחנו לומדים כל הזמן, לא רק בשיעור הזה, שהכלל זה העיקר והפרט הוא חלק מהכלל. עכשיו אנחנו נראה בדיוק הפוך, נראה שהפרט זה העיקר והכלל זה הטפל, ואחרי זה כמובן בהמשך אנחנו נראה איך הכל מסתדר ביחד ואין שום סתירה בין שום דבר. אז עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד, בדף שלכם יש כתוב ברמב"ם הקדמה מסדר זרעים, רואים? מי שאין לו דף יראים חדש שלו, אני צילמתי 140 דפים וכולם הלכו לתאום, מה שנקרא. זה אין עד אין, זה מה שיש, חילקתי את כל מה שהיה לי. טוב, הקדמה מסדר זרעים, רואים? ונשאל זה כאן שאלה אחת, והיא שיוכל אדם לומר, אתם כבר אמרתם שהחוכמה האלוהית לא המציאה דבר לריק, אלא לעניין, וכי כל הצורים שמתחת גבוה לירח, אז יכבד בהם הוא אדם. ותכלית להיות האדם יצא לנפשו המושכלות. אם כן, מדוע המציאה הקדוש ברוך הוא כל האנשים אשר לא יצטרו מושכל לנפשם? כי אנחנו רואים שרוב בני אדם מרומים לחוכמה ורקים מן החוכמה ובקשים התאווה. ויש החכם מועס בעולם בין יחיד בין רבים. יפה. אז השאלה של הרמב״ם היא כזאת. אנחנו רואים, יודעים שהאדם, השם לא עשה שום דבר סתם. ותכלית האדם היא להיות חכם. זאת אומרת, להיות מסכים. אז אם כך, שואל הרבה, בשביל מה ברור את כל המטומטמים? לא צריך אותם. אין להם שום ערך. נבנתם? שברה, רק את החכמים. זאת השאלה של הרמב"ם. עכשיו הוא אומר שזה שתי תשובות. השאלה היא כזאת. תכלית האדם זה להיות חכם. להיות מסכים. בסדר? אז למה השם ברא כל המטומטמים שלא מסכימים? אלה שרק רוצים אחרי בחורות כל היום. כי מה השם ברא אותם, מי צריכים אותם בכלל? נבנת את השאלה. והתשובה על זה שהאנשים האלה נמצאו לשתי סיבות. יש שתי סיבות למה הם נמצאו. האחת להיותם משמשים לאחד ההוא. שיהיו, שיעבדו בשביל המסכה אחד הישר. זאת אומרת, האחד החשוב צריך הרבה משמשים, מה שנקרא. שיהיו יהיו כל בני אדם ובקשו חכמה פילוסופיה, נשחת תיקון העולם ועבד במדלי חיים מן העולם בימים מועטים. זה שאדם חסר מאוד צריך לדברים. בקיצור, בן אדם אחד, נגיד שהיו... השם היה בורא שלושה אנשים חכמים. אז מי היה בורא, עושה להם בגדים, מי היה חורש בשדה, מי היה עובד במקולת. כן, אז בשביל זה השם ברא את כל הפמבלים שם מסביב, שיעשו את כל הזה, שהאנשים האלה אחרת לא היו מסתדרים בעולם. שאם זה אדם חסר מאוד ונצרח לדברים רבים, והיה נצרח ללמוד החרישה והקצירה ולדוש ולתחום ולפות, תנין כלים. ובקיצור, ואין בחיים מתושן, אבל שספיק לבד, אלו המלאכות שאדם יצטרך. ומתי יהיה מוצא פנאי לקנות, ללמוד ולקנות חוכמה? על כן ימצאו שני בני אדם לתקן על המעשים וצריכים אליהם במדינה, כדי שימצא החכם צורכו מזומן, יתיישב הארץ. ומה טוב אמר האומר, זה משפט, בעיקרון, יש פה דבר מאוד חשוב בלי קשר לשיעור השגחה, דבר יפה מאוד, צריך לקרוא אותו ולהפנים אותו מה שנקרא. ומה טוב אמר האומר, לולא המשתגעים נשאר העולם חרב. בקיצור, העולם עומד על מכונו בזכות המשוגעים. הבנתם? אם לא היה משוגעים, העולם היה חרב מזמן. למה זה? שאין בעולם שגאון דומה לשגאון האדם שהוא חלוש נפש, אני אגיד את זה בדוגמה שלי. יש בן אדם, יש לו בית חרושת לסיכות. בסדר? לאדם יש לו בית חרושת לסיכות. עובד כמו מטורף מ-6 בבוקר עד 2 בלילה, עצבני, אדום מרוב לחץ, כל הזמן מתרוצץ, צורח על כולם. נכון? מגיע ב-2 בלילה, עייף מת, צורק גם על אשתו המסכנה. נכון? בסוף קבל התקפת לב ומת. בשביל מה? אבל בסך הכל יוצר סיכות. מה עושה בן אדם? מה עושה בן אדם? בשביל מה משוגע? זה כל בסך הכל עושה סיכות. נכון? בשביל סיכות צריך להתרגש כל כך. נכון? הבנת את העיקרון. בסך הכל בית חרושת לסיכות. זהו, זה מה שדוגמה שהוא אומר פה. יש אחד שנושא עם חיי הגלים. בקיצור, אדם הולך ומסתובב בכל העולם להרוויח המון כסף, כן? אחרי זה, שיקבץ כלום מן הזהובים שמחר בהם כוח נפשו השלם, יצטרך שכבר יתאשר, אז הוא יתחיל לחלק אותם למונים ובנות לו יסוד לטבור הארץ, בסיד ואבנים. בקיצור, הוא בונה לו בית. לוקח, שלם המון כסף לבנות לו בית. שהוא אומר, בית שיעמוד שנים רבות, והוא יודע שלא נשאר משעות חייו, ושיוכל לבלות בו בעניין הנשוי מן הגומי. הוא כזה זקן שהוא כבר לא יכול לבלות, זאת אומרת, הוא כבר יכול לגור בבניין שעשוי מקש, וגם כן הבניין הזה לא יתמוטט בקצת זמן שנשאר לו, שמה הוא בונה טירה שתעמוד 1,000 שנה, אתם מבינים? מה שמה חבל על זמן, אתה משוגע. כן? היש שטות ושיגעון כזה? קיצור, בעולם בזמן שכל החיים שלו לעשות כסף, שיש לו כסף, אז הוא מראה עכשיו איזה בית מפואר, ואחרי זה הוא מת. אז שמה את זכות הצרות האלה? וכן קוטל מגיע להם אותו, לא בסיכות גמור. אבל אין סיבה ליישוב הארץ. על כן קרוא חכמים על עמי הארץ, מי שאין לו חוכמה. בקיצור, למה השם ברא את כל המשוגעים? שיהיה מי שיעבוד, יהיה משוגעים שיסו אלה בחרוש לסיכות, כי אחרי זה המסכן הזה החכם שנקרא לו הבגד, איך הוא ישים סיכת ביטחון אם לא המשוגע הזה שאדום מרוב לחץ של הסיכות שלו, אתם מבינים? אבל המשוגע שאדום מרוב לחץ של הסיכות ביטחון, הוא עשו אותו בשביל שהחכם יוכל לסגור אותו את זה שנקרא לו, הבנתם? בשביל זה יש את המשוגע.
אז אין מציאות שכולם יהיו חכמים וכולם יתאם?
זה שאלה מעניינת, אנחנו נדבר עליה בסוף השיעור הזה אולי. מה שמשה רבינו אומר. אם הרמב"ם אומר, זה מפי משה רבינו. גם פילוסופים אומרים דבר נכון, אז מה? כן. ואם אמר איש הרי רואים שוטה וכסילים, הוא שואל פה, אז איך יש כל מיני שופטים וכסילים שהם בכיף? אז הם מכינים לאחרים, זה לא נורא. טוב, בוא נהפוך את הדף. רגע, לא הגענו. ועל זה אמר, אני קופץ בערך 6 שורות מלמעלה. ועל זה עניין ברוח חמים עליהם השלום, אמר כי בן זומה היה עומד על הר הבית, והיה רואה ישראל שעולים לחוג, כוונה לשלושה רגלים, ואומר ברוך שברא כל אלה לשרתני. הוא היה עומד שם בהר הבית, רואה את כל עם ישראל עולים לרגל, הוא אומר ברוך שברא כל אלה לשרתני. ברוך כל הכבוד לקדוש ברוך הוא שברא לי כל כך הרבה משרתים. בסדר? הלאה. והסיבה השנית במציאות משאין בו חוכמה, הנה הסיבה השנייה. מפני שבני החוכמה הם מעטים מאוד. וזה אומר אתכם בדרך חוכמה אלוהית. אז הוא אומר, השם אומר, יש החכמים מעטים. הוא אומר, אל תשאל למה זה ככה. ואין לומר, כאשר חברה החומה ראשונה, מדוע היה זה כך, כמו שאין לשמור, למה הגלגלים תשאר כך והלכת 7 ויסדות 4? הוא אומר, אל תשאל למה השם עשה שיהיה חכמים מעטים, שכולם יהיו חכמים. כן, זה סדר העולם. למה סדר העולם כזה? למה השמיים למעלה והארץ למטה? ככה השם ברא את העולם. והנה חכמים עליהם השלום והבהירו זה ואמרו, רבי שמעון בר יוחאי, למה רבי שמעון בר יוחאי באנשי דורו? הרבי שמעון נכבדים רובם. כן, הדור של רבי שמעון בר יוחאי זה רבי מאיר, רבי יהודה, כל התנאים, נכון? אז הוא אמר עליהם, ראיתי בני עלייה והם מועטים. הכוונה, אנשים שווים משהו, זה בני עלייה. ואם שניים הם זה אני ובני. אין הרבה אנשים שווים משהו, ואם יש, זה רק אני והבן שלי, הם היחידים שווים במשהו. רבי שמעון ורבי אלעזר. על כן לברוע המון, לעשות חברה לחכמים, שלא ישארו שוממים, שלא ישארו שוממים, כן, היו פה שלושה חכמים, מה היו עושים? אז יש להם כאילו שהולכים למילואים, שאני משחק איתם טמקה, אתם מבינים? אז לא ישתעממו, אז זה ראה את כל האנשים. ואל תחשוב שזאת הדלת קטנה, אבל צריכה הוא רואה יותר מן הראשונה, אל תחשוב, הוא אומר, אל תחשוב שזה רק שחכמים לא יהיו משעמם, זה לא רציני, רק שזה ברור את כולם. הוא אומר, לא, זה יותר חשוב מהראשון. שהרק הבא שהוא עמיד הראשים בארץ ברגע, לעשות להם חברה ולעשות שימות נפשם לחסידים. והוא מה שנאמר, לא גרשו נפניך בשנה אחת, פנתי ארץ שממה. טוב, עכשיו בואו נקפוץ למה שמודגש. והנה מה שנוגע לעניינים. ואם כן נתבהר מכל אשר אמרנו, שהכוונה בבריאת כל מה שיש בתוך העולם הווה והנפסד, אינו אלא איש שלם כולל החוכמה והמעשה כמו שאמרנו. בקיצור, תכלית כל המציאות לברוא בן אדם אחד שלם. כל הבלגן הזה שיש פה, כל האנשים וכל החיות וכל הצמחים וכל הזה, בסך הכל המטרה זה להוציא בן אדם אחד שלם. זה מה שכתוב. אחרי זה אני אענה לשאלה שאתה שאלת אותי שם, עכשיו אתה עושה לשחק שם בטלפון, שאלת אותי שאלה. אז אני אענה עליה בסוף באופן טבעי, והתקבל תשובה באופן טבעי לקראת הסוף. אבל יהיה מה שאנחנו רבינים עכשיו וזה אותו, זה גם נכון, זה לא נכון. אם כן, בעצם כל מה שאמרנו, שהכוונה בריאת כל מה שבתוך העולם הזה, אינו אלא איש שלם, כולל החוכמה והמעשה, כמו שאמרנו. כל העולם התכלית שלו בן אדם אחד פרטי, ששווה משהו. בן אדם אחד פרטי זה תכלית כל העולם. אז עכשיו בוא נראה שלכאורה זה קושיה על מה שלמדנו בשיעור הקודם, לא לכאורה, זה קושיה גדולה מה שלמדנו בשיעור הקודם. כי אמרנו כבר שהמושג השגחה מחובר עם המושג מטרה. יוצא מזה שאם המטרה של כל המציאות היא לבנות אדם אחד פרטי, אז אם ככה השגחה פרטית יותר חשובה מהשגחה כללית. לא בדיוק מה שאמרנו בשיעור הקודם, בדיוק הפוך. אם אנחנו חשבנו קודם בתמימותנו הגדולה שהכלל זה העיקר והפרט זה פרט בעיקר, נכון? אז אני מבין למה השגחה כללית היא יותר גדולה מהשגחה פרטית, כי המטרה היא הכלל, אז ממילא ההשגחה היא על הכלל, והפרט גם יש לו מטרה קטנה ויש לו השגחה קטנה. אין לו זה הפוך, המטרה היא הפרט ולא הכלל, הכלל הוא רק איזשהו כלי כדי שהפרט הזה יוכל להופיע, נכון? אז עיקר המטרה בעולם זה הפרט. אז אם ככה השגחה פרטית יותר חזקה מהשגחה כללית לפי ההיגיון הזה, נכון? אז זה סתירה למה שאמרנו בשיעור הקודם. עכשיו אנחנו צריכים להבין איך הדברים מסתדרים. קודם נראה שהבנו את השאלה. השאלה היא שזה הפוך לגמרי מה שלמדנו בשיעור הקודם. בשיעור הקודם הבנו שהכלל יותר חשוב מהפרט. נאמר השכחה הפרטית יותר חזקה, הכללית יותר חזקה, וראינו לזה הרבה דוגמאות. ופתאום עכשיו אנחנו רואים פה שהפרט יותר חשוב, נאמר השכחה הפרטית לך יותר חזקה. אז איך זה מסתדר? עד כאן השאלה. ברור השאלה? יפה. מה אתה רוצה לענות? לא הבנת את השאלה או אתה רוצה לענות?
לא, לא הבנתי. מה התכלית
שהרמב"ם
אומר? מה
לאדם
שלם?
צדיק יודע תורה.
גם כשיהיה אחד צדיק יודע תורה, גם אחד של הרמב"ם?
משה רבינו היה צדיק יודע תורה.
כל האחרים, היו בשביל לשרת אותו.
אז למה אנחנו חיים עכשיו?
בסדר, הוא מת, עכשיו חסיד אחד חדש.
אבל לא תגיע לשלמות. אז יכול לחזור על ה...
המטרה היא מגדירת ההשגחה, אתה מסכים? הרמב"ם אומר שהמטרה בכל המציאות זה פרט אחד שלם. בסדר? אז אם ככה איזה השגחה...
השלמה של המון פרטים.
לא, 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 אתה מסבן. לא, אתה לא קורא, אתה לא קורא, אתה יודע. בוא נסתם מה כתוב. אל תסבן, תקרא מה כתוב. זה כל השאמרנו, קראת לנו מדויין, אינו אלא איש שלם כולל החובה במעשה, כמו שאמרנו, זה מה שהסביר פה בעריכות, שכל האנשים הם מיותרים. לא צריך אותם, צריך אותם בשתי סיבות. אחת, שיהיה מי שינהג באוטובוס, והשנייה שלא יהיה משעמם. אבל באמת לא צריך אותם בכלל, זה ג'וקי, נכון? זה סברה מאוד יפה, וזה מראה שלמדת פה הרבה טוב מאוד השנה, אבל זה לא ממש כתוב כאן. לא ממש זה לא סברה יפה, זה לא ממש כתוב כאן, זה סברה חביבה. בסדר? מה אתה רוצה להגיד?
כאלה אנשים עניינים לא משעמם.
מה?
כאלה אנשים עניינים לא
משעמם. זה מה שרמב"ם אומר, אל תתפלא, תחשוב שזה כאילו לא כך חשוב. אני אומר לך, זה מאוד חשוב. אני יכול לתת לך איזה סברה הגיונית, אם אתה רוצה. אני לא רוצה, לא חופש פה עכשיו להסביר את הרמב"ם, כי זה לא נושא של השיעור, אני חושב שזה השגחה. אבל, אני, היה לי תירוץ למה זה באמת כל כך חשוב. יש לך תירוץ? חשבתי על זה גם כן, מה זה? בכל אופן, מה רק שלא יהיה בידור, מה שנקרא. כן, אז מה התירוץ?
הם ישפיעו,
לא יהיה
להם
לחכמים,
אבל מה להשפיע?
כן, אז מה? שישפיעו על עצמם, מה? זה יצטרך להם לשני בעיניים, מה? אולי זה צודק, אבל תגיד את זה בצורה אמיתית.
הם גם בשאיפה לתקן את העולם, ולא יודעים איך לתקן עם כל
מיוחד. תגיד יותר טוב, מה?
הם לא יודעים מה התאריות שלהם.
של אחרים. עושים ניסויים בקופים, כאילו. אני חושב, אני גם מהסברה שלי. טוב, חבר'ה, אני רוצה להשאיר בשיעור, אני לא רוצה עכשיו, בואו נעשה, אני לא רוצה לגלוש לזה יותר מדי. שקט. חבר'ה, נרגעתם? נכון, נרגעתם? יופ. הסברה שלי זה, נו, מה אתה רוצה להגיד? נו, תגיד מהר. שאלה אז לא. לא, אני רוצה להמשיך.
לא, לא מבין למה פה...
היא כתוב בעברית פשוטה. זה תירוץ, אתה אומר תירוץ עכשיו, נכון? מה כתוב כאן? לא מה אתה אומר. מה כתוב כאן? לא מה אתה עכשיו, יש לך בעיה ואתה מטרץ אותה. מה כתוב כאן בפשטות? יפה, עכשיו יש לך בעיה וזה עושה תירוצים, נכון? הוא אומר, נתבהר בכל שאמר, כוונה בבריאת כל מה שיש בתוך העולם העובד והניסוד, בכל העולם שלנו, אינו אלא איש שלם, כולל חומר עושה כמו שאמר. זה מה שכתוב, עכשיו אתה אומר, זה מעצבן אותי, אז יש לי תירוצים. חבר'ה, אני רוצה להמשיך. אז התירוץ שלי זה שהנקודה בכלל זה מה שנקרא המציאות החברתית. זאת אומרת, חלק מההשלמה של היחיד המעולה זה שהמציאות שלו היא מציאות חברתית, לא מציאות פרטית. מבינים? חלק מהתיקון של המציאות הפרטית זה שאתה תהיה חלק מחברה. שזה צריך חברה, אתה מבין? זה, המשעמם הזה לא משעמם כמו שחק דמקה, כמו שהסברתי קודם. אלא הכוונה שחייב להיות מציאות חברתית כדי לבנות אדם שלם. מבינים? אבל זה תירוץ, לא הבנת, לא נורא, זה לא קריטי להמשך השיעור, אז בוא נמשיך. טוב, אז עכשיו בשביל להבין איך הדברים שאמרנו בשיעור הקודם שהם נכונים לאור כל הדוגמאות שאמרנו, וגם מה שאמרנו עכשיו שהוא גם כן נכון, איך הם מסתדרים אחד עם השני, אנחנו למעשה עכשיו נלמד בספר מורה נבוכים חלק שלישי פרק נ' א', שזה המקור הבא, ואנחנו... למעשה, מה שאנחנו נלמד עכשיו, זה להבין יותר טוב איך עובדת ההשגחה הפרטית. כשאנחנו נבין יותר טוב איך עובדת ההשגחה הפרטית, אז אם אלה יפתרו הקושיות האלה שעכשיו דיברנו עליהן. בסדר? למעשה, מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה להבין יותר טוב איך עובדת ההשגחה הפרטית. בסדר? בוא נתחיל לקרוא. אומר הרמב״ם בחלק שלישי פרק נ"א. זה עונה על השאלה, בסופו של דבר זה גם יענה על השאלה. זה יתחיל בזה שאנחנו נבין איך עובד השכה הפרטית, ואז מתוך זה נוכל לענות על השאלה. והנה נגלה אלה יהיו נפלא מאוד. יסורו בו ספקות, והתגלו בו סודות אלוהיות. א', תראו, זה שאתם שמים לב שהרמב״ם מתרגש. כן? אז שהרמב״ם מתרגש זה לא קורה כל חמש דקות, זאת אומרת, זה לא כתב בגלי צהל, אתם מבינים? שמתרגש מזה שנפל עלי עכשיו. נפל בו, אירוע מדהים בעל משמעות היסטורית קרה. נפל עלי. עכשיו ידברו על זה חצי שעה, אתם מבינים? חצי שעה, זה טוב. נראינו עכשיו 18 מומחים לעלים, אתם מבינים? אז אנחנו מגיעים שכולם מתרגשים מהכל. אבל הרמב"ם לא מתרגש בדרך כלל. הוא כותב בצורה מאוד קרת רוח. אז אם הוא מתרגש, סימן שיש ממה להתרגש, אתם מבינים? הוא אומר, נגלה יהיו נפלא מאוד. באמת הוא חושב שהוא גילה פה את ה... הולך לגלות פה את סוד הסודרי, נגיד, את המרכז הרוחניות. אז לכן, תבינו שהולך להיות פה משהו גדול. שיעור שכבר אנחנו בערנו בפרקי השגחה, כי כפי שיעור שכל כל בעל שכל, תהיה השגחה בו. ואיש השלם בהשגתו שלא שכלו מעלו תמיד, תהיה השגחה בו תמיד. ואיש, למה ההשגה שתיפנה מחשבתו מעלו הקצת איתים, תהיה השגחה בו, ועוד חושבו בעלו לבד, וזו השגחה ממנו בעת עוסקו. טוב. כלל ראשון שהרמב״ם מלמד אותנו זה שהמושג השגחה פרטית הוא לא מושג קבוע. זאת אומרת, אני קודם הבנתי על השגחה פרטית. זאת אומרת, לצורך העניין נגיד סדר המצוות. זאת אומרת, מי שאני יודע מה אוכל תרומה, אז הוא מת. מי שנותן צדקה, אז הוא זוכה לחיים ארוכים, לאושר. בסדר? זה השגחה פרטית, ככה הבנתי את זה. עכשיו הרמב"ם אומר, תראה, זה לא כל כך פשוט כמו שאתה חושב, כי המושג השגחה פרטית הוא שונה מאדם לאדם. לא על כל האנשים יש את אותה השגחה פרטית. מה הקריטריון שבגללו ההשגחה הפרטית בשנה זה השכל? הוא אומר, מי שיש לו יותר שכל יש יותר השגחה, מי שיש לו פחות שכל יש לו פחות השגחה. עכשיו אנחנו צריכים להסביר רגע את המושג שכל, כי אחרת אנחנו נופלים בשאלה מאוד גדולה, והיא שזה לא מוסרי מה שרמב"ם אומר לכאורה. כי אז מה, אחד שיודע לשחק שח יותר טוב, אז הקדוש הוא משגיח עליו יותר, זאת אומרת, זה לא נראה לנו מוסרי שבן אדם שהוא במקרה קצת יותר אינטליגנט ומקבל 10 בגרות במתמטיקה, אז הוא אליו יש הצליחה גדולה, וזה אחד מסכן שהוא קצת יותר כבד שכל ובקושי עושה, מצליח לחבר שלושה מספרים, אז שאני לא מתייחס אליו בכלל, נכון? היינו מצפים שיהיה משהו מוסרי ולא משהו טכני. זאת השאלה. תשובה, צריך לדעת באופן, גם פה בכלל, גם פה בפרט ובאופן כללי בכלל, בכל מקום שהרמב"ם כותב, שהמושג שכל אצלו, זה לא המושג שכל לוגי שאנחנו רגילים להשתמש בו. המושג שכל לוגי שאנחנו רגילים להשתמש בו, הוא מקרה פרטי של השכל הגדול. הגדרת המושג שכל, שהרב אומר איש בעל שכל, הוא לא מתכוון לאינטליגנציה במובן של מתמטיקה, אלא הוא מתכוון במובן של נשמה. איש בעל שכל, הכוונה אדם בעל נשמה. זאת אומרת, אדם גדול. כן? המושג שכל אצל הרמב״ם זה נשמה. זה לא... נשמה, כן. נשמה גדולה, מוסרית, חכמה, עם כל התנאים של נשמה גדולה, שזה גם הצד המחשבתי של לימוד תורה, וגם הצד המוסרי של המעשים, מה שאומר, שלם בחוכמה ובמעשים. אבל אין הכוונה לשכל במובן הטכני של המילה, זאת אומרת, יכולת לפתור את השבצים. זה לא מקרה שכל אצל הרמב״ם. זאת אומרת, זה מקרה פרטי. זאת אומרת, גם זה חלק מהשכל שאדם יודע לעשות חשבון. אבל זה לא נקרא שכל, המושג שכל הוא מושג הרבה יותר גדול, בסדר? אז עכשיו אני חוזר לנושא שלנו. הוא אומר שכפי שכל כל בעל שכל, כי יש לך בנפל למצוא הדף, מה?
מה
הכוונה
נשמה גדולה?
לא הבנתי.
מה הכוונה נשמה גדולה?
אמרתי, נשמה גדולה זה אומר מוסר וחוכמה. חוכמה זה לא רק שכל טכני, אלא חוכמה זה משהו יותר גדול משכל טכני. אדם גדול, אדם צדיק, אדם חכם ובעל מעשים, כמו שהוא אמר, מה?
כל מה שקרה קודם זה גם כן, זה לא שברא...
הוא אמר, שלם בחוכמה ובמעשה. חוכמה זה לא שכל לוגי, חוכמה זה יותר גדול מזה, וגם אתה זוכר שאנשים השלמים שדיבר עליהם קודם, הפרט השלם, הוא שלם בחוכמה ובמעשים. זה גם במוסר וגם בחוכמה. אז זה כיוון כמו שאנחנו רואים פה עכשיו. הלאה. מה? אדם שפתח. כן. כן. אז האיש השלם אשר בהשגתו יש לו השגה שלא צריך למעלה תמיד יש גחה בו תמיד יש לו השגה שפתאום המשלה השגה יש גחה בו בית חשבון כן. אז קריטריון ראשון לכמות ההשגחה נקרא לזה עוצמת ההשגחה זה שכל כל בעל שכל זאת מי שיותר חכם לא יותר חכם אלא יותר שלם בוא נגדיר את זה במילים שלנו יש לו יותר השגחה מי שפחות שלם יש לו פחות השגחה זה קריטריון ראשון מה הקריטריון השני בוא נראה מה הקריטריון השני ואיש השלם בהשגתו שלא עושה שכלו מלא תמיד, תהיה השגחה בו תמיד. ואיש למהשגה אשר תיפנה מחשבתו מעלה הקצת, תתאים תהיה השגחה בו, בעוד חשבו בעלה לבת, אסור השגחה ממנו בעת עוסקו. כן. קריטריון שני נקרא לזה עוצמת ההשגחה או איכות ההשגחה, זה בתוך האדם עצמו יש זמן מסוים שיש לו יותר השגחה, יש זמן מסוים שיש לו פחות השגחה. כן, יש פה שני פרמטרים, שני קריטריונים, נכון? קריטריון ראשון זה מי האדם בעצמו, מי שיותר בעל שכל, כמו שאומר הרמב״ם, יש לו יותר השגחה. מי שיש לו פחות בעל שכל, יש לו פחות השגחה, זה אחד. שתיים, גם על אותו אדם עצמו, עם הרבה שכל או הקצת שכל שלו, גם אצלו יש נקודת זמן שיש לו יותר השגחה, ויש נקודת זמן שהוא בעצמו, אותו אדם יש לו פחות השגחה. זאת אומרת, השגחה בכל נקודת זמן תלויה בשני פרמטרים. אחד, מי האדם, שתיים, מה הוא עושה באותה נקודת זמן. זה לא קבוע. אנחנו בהתחלה חשבנו שהשגחה פרטית דבר קבוע, כל הזמן זה עובד אותו דבר. אדם יש לו השגחה פרטית עכשיו, השם מכוון אותו עכשיו לחיות עד גיל 120 וללמוד 8 מסכתות, זה מה שיהיה. זה לא עובד כך. השגחה היא בכל נקודת זמן, היא למעשה מבחנת מחדש. אחד על פי מי האדם, והשני על פי מה הוא עושה באותה נקודת זמן. ברור העיקרון הזה? יפה, בוא נמשיך. בדיוק, זה מה שכתוב כאן, יפה. כן, שגם אותו אדם שלם או פחות שלם, לפי עצמיותו, אין עליו השגחה שווה בכל הזמן. אלא שהוא יושן יש לו פחות השגחה מתי שהוא לומד תורה. מבין? בכל נקודת זמן, לפי מה שהוא זה, יש לו השגחה או אין לו השגחה. ברור עיקרון? יפה. מה?
הראשון למדע, לפי מה?
הראשון זה מי האדם בעצמו. והשני, מה הוא עושה עכשיו?
אז
אתה אומר מעשיו, אני לא יודע למה אתה מתכוון.
מעשיו כרגע.
נכון. זאת אומרת, משה רבינו יש עליו ב-6 בבוקר השגחה אחת וב-10 בבוקר השגחה אחרת. השאלה מה הוא עושה ב-6 בבוקר, מה הוא עושה ב-10 בבוקר, מבין?
זה דבר ראשון, מה זה?
חוץ מזה, משה רבינו יש לו באופק לי השגחה אחרת מה של אהרון הכהן ומה של דתן ואבירם. הבנת? לא הבנת, אני אוכל להסביר אותך.
אמרת בראשון שכאילו...
אחד זה מי האדם, זה... עוד פעם, אני חוזר על זה כי אני רואה לא מבינים. עוד פעם. קריטריון ראשון... קריטריון ראשון אומר הרמב"ם, כפי שכל כל בעל שכל בנייה שלך בו. במילים פשוטות, תלוי מי האדם. יש אדם רשע, יש אדם בינוני, יש אדם צדיק. אדם צדיק יש לו המון השגחה, אדם רשע יש לו כמעט אפס השגחה, ואדם בינוני יש לו קצת השגחה, בינוני השגחה. בסדר, עיקרון? חוץ מזה, כל אחד מהשלושה האלה בעצמו, בכל נקודת זמן, יש לו השגחה שונה. אותו אדם צדיק בעצמו, זה הקריטריון השני. כן? בבוקר, בשש בבוקר יש לו השגחה X, ועשר בבוקר יש לו השגחה אחרת. כי הוא עושה דברים אחרים. הוא בעצמו.
אבל למה זה הראשון, נכון, באדם נשמה גדולה, זה נהיה על ידי מעצים, על ידי כל מיני דברים.
לא, זה בכלל לא דומה. חבר'ה, תשתקו. זה לא נכון בכלל. גם זה אני אסביר. זה לא נכון שישר שתיים בלבד, אתם טועים. בואו אני אסביר עוד פעם. בואו אני אסביר את זה רגע. שחק בפלאפון, זה יותר טוב. בוא נסביר עוד פעם, בוא נשחק, נדבר על זה במספרים, בלי להסביר מה המשמעות של המספרים, בסדר? נגיד שיש השבחה מ-0 עד 100, בסדר? חבר'ה, תשתקו. נגיד שהשבחה פרטית הולכת מ-0 עד 100, ברור עכשיו? כן? יופ. משה רבינו, יש לו תמיד השגחה בין 90 ל-100. דתן ואווירן יש לו תמיד השגחה בין 0 ל-2. בסדר? עכשיו, משה רבינו ב-6 בבוקר, יש לו השגחה 92. עדיין ולא זה משנה, כי אף אחד לא יהיה לו השגחה 2 ולתת ועבירה אף אחד לא יהיה השגחה 85. יש לו את התחום שלו, הוא יכול לנוע בין 0 ל-2, משה רבינו הולך בין 90 ל-100. עכשיו משה רבינו שהוא יושן יש לו 90, הולך לאוהל מועד מקבל 99. הבנת? זה משתנה לפי מה שהוא עושה. אתה מבין למה שני הפרמטרים משנים?
אבל אמרת שהראשון זה על פי איכשהו כאילו בונה את עצמו.
זה על פי עצמו! אתה מבין את ההבדל ממשה רבינו לבין קורח?
אבל הוא שאל אותך אם זה מדי איכשהו יורד. אמרת לא, על פי המעשים זה על פי איכשהו כאילו חי.
יש פה שאלה אחרת, וזה מה עושה את משה רבינו משה רבינו? זה מעשיו, באופן כללי, לא עכשיו ברגע זה. אתה מבין או אתה לא מבין? אתה בטוח שאתה מבין? אתה תתבייש פה. תסביר, תסביר, לא סתם, תסביר. לא, אתה תסביר. אל תגיד מה שאתה לא רוצה לעשות. זה אימור, אתה לא צריך למשחק יותר פוקר בשביל לדעת. צריך לעשות פה שיעור פוקר. אתה יודע מתי אתה הולך לצאת החוצה מתי היום. אתה יודע שבסוף יתנסו בך. לא במקום, אתה תחייר.
אין לי בעיה, אתה שם תגיע אליי,
נסביר. לא, אתה... אני רוצה לשקר הכי קטטור. טוב, בקיצור, יאללה, חבר'ה, בוא נמשיך. חבר'ה, שקט. שקט. חבר'ה, די. שקט, בלי שאלות רגע, בוא נסכם. יש פה שני פרמטרים. חבר'ה, תירגעו. תירגעו, תירגעו. חבר'ה, אתם נרגעים? חבר'ה, מה קורה? הרבה השגחה אין לכם לדעתי בקטעים האלה. שתקו כבר. תקשיבו רגע. כבר אמרנו דבר פשוט, שלהשגחה יש שני קריטריונים. אחד, מי האדם בעצמו, זה אומר איזה מקום הוא על כל הסקאלה, בסדר? יכול להיות בין 90 ל-100, בין 50 ל-40, בין 0 ל-3. חוץ מזה, בתוך התנודה שלו, זה משנה מה הוא עושה באותה נקודת זמן. כן? בערב שהוא יושן, הוא נמצא במקום הזה. לומד תורה נמצא במקום הזה, שהוא נמצא בצדקה נמצא במקום השלישי. הבנתי את העיקרון. זה כל מה שכתוב. הרעיון היסודי זה להסביר שהשגחה זה לא דבר קבוע, אלא דבר משתנה, על בסיס כמה אפשרויות. כן, מה אתה רוצה להגיד?
יש משהו,
אם לא משגיחים עליהם? משה רבינו יש לו לרגעים ב-90 ל-100. פחות ב-90 הוא לא יהיה אף פעם. מבין? תמיד משגיחים עליו, השאלה באיזה רמה. אתה איתי? כן, מה אתה רוצה לשאול? אז אמרתי שאני אסביר את זה. אמרתי שאני עכשיו משמש במספרים רק בשביל להבין מה קורה, אני אסביר את המשמעות של זה. אבל אני עכשיו רוצה קודם שתבינו, נגיד שהמספרים זה דולרים, בסדר? מה זה משנה עכשיו? כן.
אתה אומר שהוא עושה משהו, הוא עושה מפתח
לסכם? לא אמרתי מה. נקים מעשים מסוימים. אתה מדבר על משהו הראשון או משהו השני? השני זה לא, אנחנו לא אמרנו עוד מה. הוא אומר, דבקות אלוהית, צריך להסביר מה זה. טוב, הלאה, ממשיכים חברים. טוב. בוא נמשיך לקרוא. עכשיו אני קורא, ותוך כדי שאני קורא, תראו שבדיוק מה שלמדנו פה זה מה שכתוב. ואיש השלם בהשגתו שלא אסור שכלו מהאלוה תמיד, כי יש לך בו תמיד. כן? 100%. מישהו גם שלם וגם דבק בהשם, כן? חושב עכשיו נקריא לדברים רוחניים, אז יש לו השגחה 100%. והאיש למה השגה שתיפנה מחשבתו מעלה קצת איתים? תהיה השגחה בבית חושבו בעולם לבד, אסור השגחה בנו בעת עסקו. עסקו הכוונה שהוא מתעסק בשטויות, כי הוא מתעסק בדברים אחרים. ולא תסור ממנו אז כסורה ממי שלא יסכיל כלל. זה מה שאמרתי, הוא אף לא יגיע להם הדרגה של זתן ואדירם, אלא יהיה לו פחות השגחה. תכף אני אסביר מה המשמעות. ואומנם הוא משיג על זה כוח קרוב, הוא דומה בעייתי לסופר מהיר בשעה שאינו כותב. הסופר, מתי שהוא לא כותב, הוא עדיין סופר, נכון? רק עכשיו לא כותב פיזית. כשהסופר כותב, הוא יותר כותב, הוא יותר סופר מתי שהוא לא כותב. אבל שהוא לא כותב, הוא עדיין סופר. לעומת אחד שלא יודע לכתוב בכלל, הוא אף פעם לא אפילו מדרגה של סופר יושן. אתם מבינים? יש הבדל בין המארץ יושן למארץ כותב, כן? המארץ יושן לבין סופר יושן. סופר יושן, הוא סופר, אפילו יושן. זה מה שהוא מסביר פה. הלאה. ויהיה מי שלא הסכים, לא הכל לכלל, כי מישהו בחושב לא ראו כלל, כמו שבארנו. טוב, בוא נמשיך טיפה. נקפוץ, טוב. ומפני זה, אני קופץ לצד שמאל למעלה. ומפני זה הראה לי, שכל מי שתמצאו רעה מראות העולם מן הנביאים ומחסידים השלמים, לא מצאה או הרעה הוא רק בית השכחה היא, ולפי אורך השכחה היא הפחיתות העניין אשר תעסק בו יוצר הרע. ואחר שאינם נתבשר ספק גדול שיפיר את הפילוסופים לשלוש גחת העולם מכל איש ואיש, כן? מה שנקרא במילים שלנו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הוא אומר, זה הסבר, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הוא אומר, אין קושי, עכשיו אני אסביר מה הוא מסביר. עכשיו בוא נעשה, נלך רגע אחורה במחשבה, ונזכר מה למדנו בשיעור הקודם, ונראה איך הדברים מסתדרים ביחס. תראו, יש... בוא ניקח, הנה בן אדם.
זה בן אדם.
עכשיו...
זה בן אדם.
זה השגחה על בן אדם. בסדר? עכשיו ככה. זה הבן אדם. הנה, עוד, רואים? הנה, נותן לו גם עיניים. הנה בן אדם.
אתם רואים?
בסדר, זה הבן אדם. בסדר? אוקיי, זה הבן אדם. איך קוראים לו? עכשיו על בוישי הזה יש כל הזמן השגחה כללית. זה השגחה כללית, כל מה נוזלת השגחה כללית, נכון? כי הוא חלק ממין הפרות האנושיות. זוכרים את זה משהו הקודם? כל הזמן יש לו השגחה כללית. זאת אומרת, בצד השגחה כללית, אחרי יש רעידת אדמה, אז הבית שלו נופל. יש עכשיו, אני יודע מה, גשמים, יש לו הרבה אוכל, נכון? זה קשור לכלל. אם בוישי היה פרה, אז זה היה המצב שלו. כל הזמן יש לו השגחה כללית מלמעלה, נכון? בסדר? יש לו גם מושלה, זה גם השגחה פרטית, נכון? זה עוד קו. הנה, זה השגחה הפרטית שלו. אוק. עכשיו, בשורות קודם חשבנו שהשגחות נמצאות בצורה כזאת, נכון? אחת מעל השנייה, הכללית היא יותר חזקה. מתי שהן עובדות במקביל, נהדר. מתי שהן סותרות, אז הכללית לחסלת ממרכאות את הפרטית, נכון? שאנחנו אומרים זה לא ככה. הפרטית יותר חזקה, כמו שאנחנו הבנו עכשיו מהרמב״ם. אבל הפרטית לא תמיד במאה אחוז, אם זה אפס וזה מאה, הפרטית כל הזמן מתרוצצת הלוך וחזור, אתם מבינים? מה קורה שהפרטית עכשיו הגיעה רק עד פה? פה יש השגחה כללית, חזרה, נכון? נגיד לנו אדם יש מאה מאורות ביום. זה הכל סכמטי, זה הכל טכני, אבל תבינו את העיקרון מאחורה, כן? נגיד שזה אומר מאה דברים שקורים לנו אדם ביום. עכשיו, אם יש לו השגחה פרטית מאה אחוז, כן, הוא דבק באלו המאה אחוז והוא משה רבינו, כן, הוא מאה אחוז. אז הוא אומר שהשגחה כללית לא פועלת עליו בכלל, רק השגחה פרטית. ואז צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. אין דבר כזה, לא יכול לקרות לו שום דבר רע, כמו שנראה בהמשך. ותראו שזה הלכה למעשה מה שאני אומר, עכשיו ברמב"ם, ממש, הלכה למעשה. עכשיו, אבל מה? הוא עכשיו הלך לישון בערב. עכשיו יש פה חור, נכון? עכשיו בשעה בין 2 בלילה ל-4 בבוקר, הוא כבר יש לו רק 90% השגחה. עכשיו מצד הכלל יש רעידת אדמה. אז עכשיו יש בעיה כבר, אתם מבינים? כי עכשיו השגחה כללית שולטת גם עליו. זאת אומרת, השגחה כללית היא באמת יותר חלשה מהפרטית, אבל הפרטית לא נמצאת כל הזמן. הבנת את העיקרון? יפה. אז עכשיו, זה מה שהרמב"ם מסביר פה, שהשגחה הפרטית היא עולה ויורדת, היא לא קבועה, ומתי שהיא איננה, אז מופיעה השגחה כללית. השגחה כללית, כמו שאמרנו, היא כללית, אז יכול להיות שהשגחה כללית היא 10, אין בעיה. אבל יכול להיות שהשגחה כללית עכשיו היא לרעה. תכף ניתן, בלי שאלות, תן דוגמאות, תראו שהכל הרבה יותר פשוט ממה שאני אומר. זה בדיוק, דרך אגב, מסביר, מי שהיה בשיעור של רבי נחמן מברסלב, זה מה שמסביר המהר"ל, שמי שיוצא מהסדר הכללי, אז קוראים לו רעות. למה? כי הסדר הכללי זה בדיוק השגחה כללית. מי שמחובר, הסדר הכללי באופן כללי אומר שאנשים רגילים חיים עד גיל 70-80, אתם מבינים? זה הסדר הנורמלי, אנשים רגילים יש להם אוכל, הם חיים בשקט והם מתים בגיל בין 70 ל-100, בסדר? זה אנשים רגילים, נכון? אז כל מה שאתה עובד עם הסדר הזה, אז אתה בצע עם השכחה כללית, אתה בסדר איתם, מבינים? אבל מתי שאתה נגד השכחה כללית, אז אתה בכלל נואש, כי אז אם אתה לא 100% פרטי, אז יש לך, בדבר שיש קורה, אתה, מה שקרה, קורה לך משהו. עכשיו בוא נראה כמה דוגמאות למה, בלי שיות, נראה כמה דוגמאות לזה, ותראה שמה שלמדנו עכשיו זה הפשט ממש של ההלכה. גם אגדות הגמרא וגם ההלכה עובדות רק לפי העיקרון הזה, כי אם אתה לא מבין את העיקרון הזה, אז שום אגדה לא הגיונית. או שום הלכה לא הגיונית בהקשר הזה. בואו ניקח דוגמה ראשונה. דוגמה ראשונה, מי זוכר, יש סיפור, אגדה בגמרא, איך מת דוד המלך. אני לא שואל שתענו, אני שואל שלענות זה עצמי. אבל מי שזוכר, זוכר. אני אגיד את זה עכשיו. אז יש סיפור שאומר, זאת אומרת, לא סיפור, יש אגדה שאומרת, יש פסוק בתהילים שאומר, שדוד מבקש מהשם, עדה מחדל אני. כן, מידת ימי מהי, ועדה מחדל אני. זאת אומרת, כתוב שדוד המלך שאל את הקדוש ברוך הוא מתי אני אמות. אני רוצה לדעת מתי אני אמות. כן? אז השם ענה לו, אי אפשר לדעת, אין דבר כזה. בן אדם, זה חלק מהסדר פה בעולם, שלא אומרים לבן אדם מתי הוא ימות. אבל לא בגלל שאתה כזה בסדר איתי, אני מוכן לזרוק חטית מה שנקרא, תמות בשבת. אבל לא מרחה באיזה שבת. כן? אבל לפחות אני אגיד לך, תדע שתמות בשבת. בסדר עד כאן? יופי. אז מה כתוב בהגדה? אז מה דוד המלך היה עושה? היה נכנס ערב שבת, יש לו לומד תורה עד מוצאי שבת. איך זה, זה בדיוק מה שלמדנו, נכון? בדיוק מה שלמדנו. כי, אז מה זה לומד תורה? נו, אז לפי ההיגיון של השיעור הקודם, יש לך כללית ושלך פרטית, נכון? הגיע זמנו של שלמה המלך למלוך, זה נקרא השגחה כללית. מצד עם ישראל עכשיו, דוד צריך לפנות את מקום לשלמה המלך, נכון? אז מה אכפת לי דוד לומד תורה? יש לך כללית, לומד יש לך פרטית, יש לך כללית יותר חזקה לכאורה לפי ההיגיון של השיעור הקודם, נכון? אז מה, אז מה זה משנה שדוד יושב ללמד תורה כל היום וכל הלילה? מה זה משנה? הגיע זמנו לפנות את המקום לשלמה המלך. אז הוא מת, מה לעשות? אבל אתם רואים שזה לא עובד ככה. דוד המלך מכיר את השיעור הזה של הרמב״ם. אז הוא הולך ללמד תורה מכניסת השבת, בנושא שבת הוא שם ללמד תורה, אז השכחה הכללית דופקת על זה, אין מה לעשות. הוא ללמד תורה, אין מה לעשות איתו. כן? אז עכשיו כתוב שהגיע זמנו של דוד למות. זאת אומרת, באמת שם השכחה כללית היה צריך עכשיו ששלמה ימלוך. בא מלאך המוות שם, זה הגדה, דופק על החלון, אין, אי אפשר לקחת אותו, לומד תורה. אמר להשם, מה לעשות, מה לעשות, קיצור, דעת אני לא יודע מה לעשות איתו. הלך ועשה רעש בחוץ בעצים, נכון? ואז דוד המלך יצא לראות מה קורה, נפל על המדרגה ומת. אתם רואים שבשביל להרוג אותו צריך לעשות לו תרגיל. מה התרגיל? שפותחים קצת מהשכחה פרטית, כי עכשיו הוא הולך לראות מה קורה. אם האשם, אם החכם היה שם שיש לימוד תורה, לא יסתכל מה קרה בחוץ, אי אפשר להרוג אותו. כי הוא מצד השכחה פרטית הוא 100% כמו שאמרנו קודם, אבל עכשיו הוא דוד המלך הוא 10, הוא נהדר, הוא 99% השגחה, רק לראות מה קורה בעצים בחוץ. נפתח פה עכשיו חור קטן, זה כבר לא 100% השגחה פרטית, אז ודאי השגחה הכללית עכשיו פה מה שנקרא, נכנסת בחור ועושה את שלה. אבל הנקודה בסיפור הזה זה להבין שבשביל להרוג את מי ששלם באופן פרטי צריך לעשות לו תרגיל. כי אחרת אי אפשר, זאת אומרת, דוד המלך פשוט לא ימת, אם היה ממשיך לשבת ללמוד תורה מכל ערב שבת עד מוצאי שבת, עד היום היה לנו את דוד המלך, מה שלא נראה לי רק כל כך בינינו. אני
רוצה להמשיך
יד עד היום. בסדר, זה שאלה, גם היה יכול להיות נחמד דוד המלך מקום שרון בינינו, אבל בסדר. לא אומר דווקא מקום שרון, גם מקום פרץ. בקיצור, רגע, תני קושיות רגע. אז זה דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, חבל שאין לי פה את ההלכות של הרמב"ם, אני מגיע את זה באלפי, זה הלכה מאוד מאוד מפורסמת. אולי מישהו מוכן להביא לי רגע, תוך כדי שאני מדבר, אני אתן דוגמה אחת באמצע. תרוץ, תביא לי, יש משנה תורה של הרמב״ם, זה קדימה שם ליד ארון הקודש, בצד ימין, תביא לי את ספר שופטים. שופטים, אני אביא לזה גם פעם קודמת, אני לא זוכר מה למדנו שם. זה הכוכבים הגלגלים למדנו שם, יש עוד תשובה. נדעי מה השאלות, נו? השגחה פרטית זה אומר שהאדם לא יכול לקרוא, זה מה שהרמב"ם כותב, בוא נקרא אותו. ובני זה ראה לי, אני קורא למעלה, כמי שתמצאו רעה מראות העולם מן הזווים החסדים השלמים, לא מצאו רעה הוא רק בעת השכחי, ולפי הראש שכחי ופחיתות העניין שמתעסק בו יוצא ברע. לא יכול לקרוא שיקרה לו משהו רע במובן הפשוט של המילה. במובן הפשוט של המילה. לא מובן רוח נענה, מובן הפשוט של המילה לא יכול לקרוא אותו שום דבר רע, נקודה.
לא, פשוט, יהיה לו רע אם הוא ימשיך לחיות.
הוא אומר, לא יהיה לו רע אם הוא ימשיך לחיות. אתה רוצה לך חלילה שיהיה לך רע וכי תמשיך לחיות. למה הוא לא רוצה לחיות? כי יחב לו. אז לא יחב לו. יצא די גמור, למה יחב לו? הבנת? כן. מה אתה רוצה להגיד?
לא אמר, אין שקוראים לי, תוכל את ההשנחה פרטית?
כן. זה בדיוק מה שרמב"ם אומר. לא, לפעמים יכול להיות שבצד השירה הפרטית השם מעניש מישהו כדי להחזיר אותו בתשובה. יש דבר כזה. כן, הפרטית שלו בעצמה היא גורמת שיהיה לו, נגיד שיכאב לו משהו, אני יודע משהו, יצטער על משהו, כדי שהוא יחזור בתשובה.
אני נחף לי בטבע כשמירה.
נכון, נכון. אבל מאוד פשוט זה לא ככה. מי שמספיק שלם, אז גם לא נצטרך לו משהו, רק לא עצמו דבר, רק כן.
צדיק שחוטף יצורים וכאלה, זה לא בעצם כדי גמור.
זה אומר שבאותה נקודה זמן מסכן הלך לראות את העצים. הבנת? דוד המלך מדי צדיק גמור. אבל אנחנו לא יכולים רק להסתכל מה קורה בחוץ. אתה מבין? כן. מה?
מה
עם איוב? איוב זו שאלה ממש קלה. אני אלמד את זה בדרך כלל לאוגוסטים שנשארים שנה ב'. פעם הייתי ללמד את זה גם פה ביומי חמישי. הבעיה שלי בימי חמישי שזה תמיד חייב להיות שיעור אחד. אז למעשה מה שלוקח לשני שיעורים אני כבר לא יכול ללמד. ולמד את זה ביום רביעי, זאת אומרת כאילו בשיעורים הגדולים זה נראה לי בזבוז, כי בסך הכל זה לא נושא ענק, זה לא נושא כללי מאוד, אתה מבין? לכן הוא נופל בין הכיסאות, הנושא הזה, וזה שיעור שאני לומד. הבאת לי יופי, תודה. רגע, אז עוד לא הוריד את הידיים. בואו אני אקרא לכם הלכה, לדעתי שמעתם על הלכה ממש ידועה, אבל תראו מה ההיגיון שלה בדיוק. אם לא, אז עכשיו תראו אותה ותראו. חבר'ה, תסתכלו. תכף אני אגיד לכם, תרגעו. אני רשמתי פה בדיוק איפה זה אולי, באיזה מקום ראיתי. אנחנו סוגרים לשתוק 10 שניות רצוף, מה שאני יודע שקשה לכם. מה שיעזור, כי אז אני לא אצלך. אז גיד שקט שקט, תצטרת מה, איפה רשמתי לי את זה? בדיוק טוב, אני אחפש לבד בזה. טוב, שנייה. עוד שנייה. צאתי. זה הלכות מלכים, שופטים הלכות מלכים, פרק ז' הלכת את ו'. כן. אז הרמב״ם מדבר פה על הלכות מלחמה. זאת אומרת, זה אדם שרוצה מלחמה עדין, הוא מדבר פה על האיש הרי וחרבה וכל הדברים שכתובים בתורה. לענייננו. ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, לדעתי, זה, כבר שמעתם את זה בחיים. ישען על מקווה ישראל ומושיעו, מכירים את זה? היום? מצוין, איש כוח, איפה באיזה הקשר? אב ילון, מצוין. אז בואו נקרא ישר את הסוף ונראה איך זה בדיוק מתאים לשיעור שלנו. וכל הנלחם בכל ליבו ולא פחד, אומר לכם את זה? וכל הנלחם בליבו ולא פחד ותהיה כוונתו לקדש שמלבד מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיעו רב, יבנו לו בית החום בישראל, ויזכר לבניו עד עולם, ויזכר אחרי עולם הבא. כן. הדבר ראשון, יש פה מה שנקרא צ'ק בנקאי של הרמב״ם. אני לא בכל הרצינות. יש לך פה צ'ק. זאת אומרת, זה הבטחה מהרמב״ם. מי שנלחם בכל ליבו, ועניינו לקדש את השם ולא מפחד, זאת אומרת, לא מפחיד את עצמו, 100% לא יקרה לו שום דבר, נכון? שקט. אז יש פה צ'ק פתוח מהרמב״ם. עכשיו השאלה, איך הרמב״ם יכול לתת לך צ'ק פתוח? ולהגיד לך, אני מבטיח לך ב-100% שאם תבצע את המצווה כמו שצריך לא יקרה לך שום דבר רע. תשובה, מה שלמדנו פה, אז זה נאמר שאומר מצווה לא יהיה רע. זה חידוש, זה לא, הרמב״ם בסך הכל אומר דבר פשוט, העוסק במצווה ניצל מכל הדברים, זה דבר רגוע, שאומר מצווה לא יהיה רע. אדם שעקט עכשיו בלי קושיות, אדם שעוסק במצווה לא יכול לקרות שום דבר רע. למה? זה בדיוק מה שלמדנו עכשיו. אדם ברגע שהוא עכשיו, זה מה שהוא אומר, הוא עושה את המצווה הזאת בשלמותה, זאת אומרת, הוא באמת ילחם רק לקדש שם שמיים, ולא יהיה לו שום דבר פרטי, לא שום פחד פרטי. אז זה בדיוק כמו שדוד המלך יושב לומד תורה. זאת אומרת, הוא עכשיו 100% השכחה פרטית, נכון? כרגע, יש לו עכשיו 100% השכחה פרטית?
לא.
כן. זה מה שהוא אומר. כן, אבל בן אדם שעכשיו עוסק בדבר כללי כמו מלחמת מצווה, אפילו אם הוא בן אדם שבדרך כלל הוא לא בסדר, אז עכשיו שירות הוא גדול עד 100, זה מה שהוא הסביר לך פה. שכיוון שהוא עכשיו תהיה כוונתו לקדש השם מלבד, הוא קורא לך בכל יבוא לעובר, תהיה כוונתו, ותוך שלא נצמר, זה לא תגיד רואה. זאת אומרת, יש נקודה שכל בן אדם, תראה, יכול להיות שתגיד, יש לי פירוץ פשוט, אבל אני לא רוצה להגיד אותו כי הוא יותר מדי פשוט. מי שמסוגל להגיע מדרגה הזאת, אז כנראה שהוא גם קצת בסדר בדברים אחרים. אבל לעניין זה לא משנה, מה שחשוב לי זה העיקרון שעומד מאחורה. העיקרון שעומד מאחורה זה, בדיוק מה שלמדנו פה. כיוון שאדם נמצא עכשיו במצב של 100% השגחה פרטית, אז ממילא השגחה הכללית לא פועלת עליו בכלל, אז אפילו עכשיו אם אמור להיות פה תבוסה מאוד גדולה ואני יודע, כולם צריכים למות, הוא לא ימות. כי הוא עכשיו מבחינתו 100%, כיוון שהוא 100%, אז אמרתי שהשגחה הכללית יותר, הפרטית יותר חזקה. אז ממילא לא יכול לקרות לו כלום. זה השורש בכלל שעוסק במצווה לא יכול להינזק. עכשיו, זה שעוסק במצווה לא יכול להינזק זה הלכה פשוטה. כן? הרי יש לזה גם קושיות, למשל יש קושיה קלאסית בדיוק קשורה לפרשת השבוע. וזה, שואלים איך יכול להיות שליוסף קרתה רעה, הרי הוא קיים מצוות כיבוד אביהם. הרי אבא שלו אמר לו ללכת לאחים, והוא הלך לאחים, אז יש שאלה קלאסית וזה, אז איך בסוף קרה לו מזה רעה? והתירוץ הוא לא שקרה לו רעה בשביל שאחרי זה יקרה טובה, זה לא נקרא תירוץ, כי באופן פשוט לא צריך לקרוא לו שום דבר רע. מה התירוץ? התירוץ הוא, מה? לא, מה התירוץ מי יודע? מה?
חלומות, חלומות.
לא, מה קשור חלומות? לא, הוא עשה את זה רב גלל, לא, מה?
במקום שזה את הזמן של האחרי
זה, לא, לא, לא נכון, לא נכון, זה לא התירוץ, לא, לא, התירוץ הוא, מה? שקט! לא קשור לסכנה, אבא שלו אמר לו, אז הוא עושה את זה, מה אתה רוצה ממנו? חבר'ה, שתקו, אני אגיד לכם את התשובה, התשובה היא שמה שאומרים, קרתה לו רעה רק מתי שהוא הפסיק להגיד לעשות מה שאבא שלו אמר. אבא שלו אמר תלך לשכם. עד שכם באמת לא יכול לקרוא לכלום. כל התרגיל היה שהם הלכו לדותן. בגלל שהמלאך רצה, זאת אומרת המלאך, הקדוש ברוך הוא רצה. בקיצור גם ליוסף עשו תרגיל פה. כי תשימו לב, למה היה צריך את כל התרגיל, את כל האירוע הזה שהוא יגיע לשכם, הוא לא ימצא אותם, ואז הוא ילך לדותן. שיהיו בשכם, מה היה משתנה? מבחינת, נקרא לזה, המשמעות של המאורעות האלה, אם היה מגיע לשכם, היו את זה מרחוק, היו עושים את אותו דבר בדיוק בשכם ולא בדותן. מה היה קורה? לא היה קורה כלום. אבל למה היה קורה? היה קורה שאי אפשר לזרוק אותו לבור, למה? כי עד שכם, מה שאבא שלו אמר לו. עכשיו, אחרי שכם הוא תפס יוזמה, אז כל הכבוד שתפס את היוזמה, אבל זה כבר לא מה שאמרו לך. תפס יוזמה, מה שקרה, עוד סלש את הרס, כן? שאת שלם על זה. אבל, בעיקרון, זה התירוץ. התירוץ הוא שאבא שלו אמר לו לשכם. אחרי שכם כבר עכשיו, זה קצת מצווה, אבל זה לא מצווה באותה רמה. טוב, עכשיו בוא נראה איפה אנחנו עומדים ונמשיך הלאה. אנחנו עומדים, נו, עוד קושי אחת וזהו, נו.
אמרת שנכון, הרבה תשמיד דבר, שיוסף ודוד, עכשיו, מה הקריטריונים של שמירה מלאה, כאילו, השגחה פרטית? אמרת לימוד תורה, אמרת שהכיבוד...
כל אדם שדבק בהשם. זה כל מצווה שעושה בשלמות, זה נדרש את הדבק
בהשם.
כן, אם זה עכשיו עכשיו ציצית, לא נדרש לדבר. אם זה... קרה לך משהו רע שאתה מתציצית?
מתציצית, אני נופל לרבי לך.
מה קרה לך? אז מה אתה מדבר?
מה, כשדרור ויינברג כל לבחה ירו בו, אז אולי הם פציט?
לא קשור,
הוא לא ידבר על זה, הוא לא יתפסק עד במצווה פציט, נכון? לא באופן כללי, אתה עושה כל יום 100 מצוות, אני יודע מה, אתה גר בארץ ישראל, הנה מצווה, איך הוא הולך המצווה? די חבר'ה, חבר'ה, נרגע, רגע, בלי תחושיות, רגע, אני רוצה להמשיך. חבר'ה, נכון נרגעתם? זהו, נרגעתם ברוך השם. טוב. הלאה, אני אמשיך הלאה. עכשיו נשארנו מעשה עוד דבר אחד להבין, ואחרי זה יהיה זמן לכל הקושיות המוזרות שלכם. חבר'ה, לא להשתמש כל כך בקושיות. עסקו בישובה הזה, בשלב שלנו גם גרדו באוזן. הבנת? אל תקשו לקושיות פרטיות. זה עקרון ברור, נכון? בוא נמשיך הלאה. חבר'ה, ממשיכים הלאה. טוב, עכשיו נשאר להבין דבר אחד אחרון, והוא די שישתקו. עכשיו דבר אחרון אני צריך להסביר, ובזה אנחנו נגמור את הנושא, ואם יש קושיות אני אענה עליהן. חלק מה שאני צריך להסביר זה בכל אופן שקט, בכל אופן איך זה משתדר מה שלמדנו עכשיו שהפרט יותר חשוב מהכלל. בכל אופן איך דברי הרמב"ם האלה מסתדרים, זה לא הגיוני. כי בסופו של דבר מה שאמרנו בשיעור הקודם, מה שאתם לומדים פה במכינה כבר מאלול, זה ודאי האמת, ודאי שהכלל יותר גדול מהפרט. אז עכשיו ראינו שהרמב"ם חושב אחרת, אבל אני צריך לזה עם תירוץ להסביר א' באמת איך יכול להיות שהפרט יותר גדול מהכלל, זה לא הגיוני. ב', איך אתה מסביר עכשיו את כל המקרים של ירמיהו וכל זה? אז תגיד, במקרה של ירמיהו, נגיד, הוא היה 99% השגחה, אני מבין את זה, בסדר. אני יכול לתרץ את זה באופן פרטי, אבל בכל אופן, מה ההיגיון הזה? איך עומד? איך יכול להיות שבאמת בסוף ההשגחה הפרטית היא כל כך יותר חזקה מההשגחה הכללית, בזמן שהיא יכולה לקופף אותה בקודה כזאת שאני אומר, צריך לעשות את דוד המלך תרגיל. זאת השאלה. עכשיו אני אענה. תשובה. הרעיון הוא שבאמת כל ההסתכלות על ההשגחה הפרטית וההשגחה הכללית בתור שתי מערכות נפרדות היא לא לגמרי מדויקת. וזה שורש, 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 מה ששיטת מי שאומר שיש רק השגחה כללית. כן? יש כאלה שאומרים שיש רק השגחה כללית, וצעקו עליהם כמו ישראל, כמו הרלב"ג למשל. שיש, בעולם יש דברים שיש רק השגחה כללית. כי הנקודה באמת להבין שהפרט והכלל הם אחדות אחד. זה לא שיש באמת פרט לחוד וכלל לחוד. באמת, יש קשר מהותי בין הפרט והכלל. ואם ככה, מה קורה? הפרט הזה שדיברנו עליו קודם, שהוא האיש השלם הזה, שאמרנו קודם שם בשם הרמב״ם, האיש השלם בחוכמה ומעשה, הוא למעשה הכלל. עוד פעם אני אומר. הפרט השלם הוא הכלל. כי הפרט השלם הוא בעצמו כולל את כל הכלל. זה לא שיש כלל, שזה כולנו, ויש פרט הזה מויש על אחד. הוא עכשיו לחוד. אלא הפרט הזה, השלם, הוא בעצמו הכלל כולו. הוא והכלל זה זהות. זה לא שני דברים נפרדים, זה אחדות. אז זה נאמר שקול משה כנגד כל ישראל. נכון שיש כסיפור שרבי עקיבא התלמידים התנמנמו לו. יש סיפור בגמרא, רבי עקיבא התלמידים התנמנמו ורצה לעורר אותם. אז הוא אמר להם, אישה אחת ילדה 60 ריבו בקרץ אחת. הכוונה ילדה 600,000 אנשים בבטן אחת, כאילו, זאת אומרת, בלידה אחת. אז כל הקפסו, כאילו, כל החרפנים התעוררו, איך זה היה? אז הוא אמר, זה יוכבת שילדה כמו שמשה שקול כנגד 60 ריבו, אז הנה אישה שילדה לידה אחת, 600,000 איש, בסדר? אבל מה שאמר רבי עקיבא זה לא בדיחה, זאת אומרת, זה לא משהו רק של הורד אחרי, וזה אמת. כי משה רבנו שקול כנגד כל ישראל, הכוונה שמשה רבנו הוא בעצמו כלל ישראל. וזה גם מסביר את מה שאומר הרמב״ם, וכאילו את הצד הלא מוסרי במה שאומר הרמב״ם. כי לכאורה, זה אמרו, זה ישמע לא הגיוני, אז מה, בשביל זה בן זומה אחד עכשיו, אז כל האנשים האלה, כל הג'וקים האלה פה עכשיו קיימים, זה לא נראה הגיוני. והתשובה היא שהוא כולל את כולם. זה לא שהם שונים ממנו, הם חלק ממנו והוא חלק מהם. זה מסביר גם, באותה הקשר, כן, זה לא דבר שונה, זה מסביר גם דבר שדיברנו עליו כמה פעמים בשיעורים. וזה, הרי, כמו שאמרנו, אף אחד לא יכול לקיים תרי"ג מצוות, נכון? באופן פרטי. למה? כי למשל קורבן לידה אני לא מתכוון להביא, וגם מישהו, לא כל אחד זה כהן, וגם מישהו כהן, אז הוא לא יכול לגרד, לא יודע מה הוא לא יקם, כי הוא לא יכול להביא קורבן לידה, וכו'. נכון? אז אף בן אדם בעולם למעשה לא יכול לקיים תרי"ג מצוות, אז איך אני אומר שאני אקיים תרי"ג מצוות? תשובה. ביחד, זאת אומרת, זה שהכהן מקריב קורבן, הוא מקריב בשבילי, ושאני מביא קורבן יולדת, היא מביאה בשבילי, ושאני עושה ברית מילה, אני עושה גם בשביל האישה, זה לא משנה. כי כל אחד הוא חלק מהכלל, הכל זה אחדות אחת. אז עכשיו השאלה היא למעשה, לא פרט מול כלל כמו שהצגתי את זה קודם, אלא השאלה האמיתית זה כמה אחוזים מהכלל כל פרט תופס. עכשיו, כשדוד המלך לומד תורה, אז יש פה שני דברים. אחד זה דוד המלך, ושניים הוא לומד תורה. הוא הכלל. אז כיוון שהוא הכלל עכשיו, אז ההשגחה הכללית, מה שקראנו כאן, לא יכולה להיות יותר חזקה ממנו, כי הוא הכלל. זה לא שההשגחה הכללית יותר חזקה מהפרטית, כמו שאמרנו, הפרטית יותר חזקה מהכללית. תמיד יש רק השגחה כללית. השגחה הכללית ודאי יותר חזקה. אבל שהפרט הוא שלם, הוא הכלל. אז אם אין ההשגחה הפרטית שלו, זאת ההשגחה הכללית. מתי שהוא מתחיל להתעסק עם הדברים הפרטיים שלו, כמו הולך להסתכל עכשיו על העצים, אז עכשיו בנקודה הזאת הוא לא 100% כלל, הוא 80% כלל, הוא 80% כלל, אז יש בו צד פרטי, צד פרטי. ובדאי פחות חזק מהצד הכלי. אז למעשה חזרנו להתחלה. חזרנו להסביר שהכלל ודאי יותר גדול מהפרט. אבל הפרט והכלל זה לא שתי ישויות נפרדות לגמרי. אלא הפרט השלם הוא בעצמו יותר ויותר כללי. אם הוא 100% כללי, אז הוא הכלל. עכשיו, אם ככה זה, עכשיו מסביר עוד שאלה ששאלו אותי פה, זה עם הטלפון שעכשיו גם יושן, נוסף לזה. לא, זה אתה. אתה לא יושן? מצוין. עוד שאלה וזה אני אענה עליה עכשיו. הרמב״ם אמר שכל העולם לא נברא אלא לאדם אחד. אז תגיד, רגע, מה אני האדם האחד הזה? לא תגיד לך אגזים. אז מה, בוא הולך לים. נכון? לא. אין שום בעיה שיהיה אלף על אחדים כאלה, אתם מבינים? זה לא, אף אחד לא אמר שיכול להיות רק פיזית אחד כזה. אלא כל אחד שלם, זה התכלית של העולם. עכשיו שהוא שלם, הוא הכלל. אז זה לא אומר שאני לא יכול להיות הכלל וגם אתה הכלל, זה לא סותר. כי אנחנו שייכים באחדות אחת, כל אחד יש את הנקודה שלו. זה לא שיש רק באמת פיזית אחד כזה, אתה רוצה, תהיה משה רבינו, זה מה שהרמב"ם כותב, כל אחד ראוי לו להיות כמעט כמו משה רבינו. אתה רוצה להיות הכלל, תהיה הכלל, זה לא סותר. זאת אומרת, זה לא תחרות ריצה באולימפיאדה, אחד הרגיע לגמר וכל אחרים זורקים אותו. אז כולם הגיעו לגמר, אין בעיה, אלוואי, כמו שאומר, משה, מי ייתן? וכל עם השם צל נביאים. אלוואי, אמרים לו, דתן ואלדד ודוד תביאו. אני חושב, אז כולם התנגעו, אני אמרתי שלא, יש לי בעיה עם זה שהתנגעו, אלא כיפה. אני אומר, יש לי בעיה שכולם יהיו אנשים שלמים, בסדר, תהיו כולם שלמים. זה שבפועל זה לא עובד ככה, אין בעיה. אבל אין שום בעיה עם זה. ואז אני אשאל עוד שאלה ואני אענה לה, וזה גמרתי ואני אתן לכם זמן לשאול שאלות. אז תגיד עכשיו, מה יקרה אם שני שלמים כאלה יתנגשו בהשגחות שלהם? כן? יש שניים שלמים כאלה, שניים של 100%, משה ואהרון. עכשיו, מה יקרה אם יתנגשו? איזה השגחה תהיה יותר חזקה? שקט. מה? יתנגשו של ההשגחה, מצד אהרון צריך עכשיו לעלות ארץ ישראל, מצד משה צריך לרדת למצרים. מה? מה כללית? שניים שלמים. יש משה, שקט. יש דוד המלך ושלמה המלך. בסדר, שניהם, כלל ישראל, שניהם 100% שניהם שהם לומדים תורה, אבל אחד צריך למות, כי יש רק מלך אחד. מי ימות? רגע, שקט. מה? זה פשוט לא יכול לקרות, זה התשובה. התשובה היא, זה לא יכול לקרות. שיהיו שניים שללים שמתנגשים. כי התנגשות... כי מה זה התנגשות? התנגשות זה אומר... שהעולם לא הולך בצורה שלמה, נכון? משהו פה לא בסדר. מה זה התנגשות? יש מבול עכשיו. נכון? יש את נוח. עכשיו, התנגשות זה אומר שנוח הצדיק צריך למות, ולא התנגשות זה אומר שנוח הצדיק צריך לחיות, נכון? נגיד שיש שני נוח. כן? שניים היו שלמים ב-100%. ורק אחד צריך לעשות לסירה. אז לא יכול להיות דבר כזה. כי אם שניים יהיו שלמים, אז שניים יהיו לסירה. אז לא יהיה מצב שרק אחד יכול לעשות לסירה. עוד פעם, העיקרון הוא שאם שניהם שלמים, שניהם הכלל, אז ממילא זאת ההשגחה. אז זה לא יכול להיות שיהיה קונפליקט בין שני דברים שהם אותו דבר. אז אני עוד פעם עושה סיכום, ואז יהיה לכם זמן לשתיים שלוש שאלות וזה נגמור. עוד פעם, בוא נעשה סדר. בוא נעשה סדר כל מה שלמדנו היום, ואחרי זה נדלת זמן לקצת שאלות. אז דבר, התחלנו בזה שראינו מהרמב״ם שתכלית כל העולם זה אדם אחד פרטי. מזה היה לנו קושיה, שאם תחליט כל העולם זה אדם פרטי, אז מילה השלכה הפרטית יותר חזקה בשלכה הכללית, אז איך אמרנו פעם שזה הפוך. מזה התחלנו את השיעור. בשביל לענות על זה התחלנו ללמוד ממורה נבוכי. וראינו שהמושג השלכה פרטית הוא לא כל כך פשוט כמו שחשבנו קודם. כי ההשגחה הפרטית היא לא קבועה לכל האנשים כל הזמן, אלא משתנה בשתי רמות. א', היא משתנה על בסיס מי האדם, ב', היא משתנה על בסיס מה שהוא עושה. אז עכשיו, בכל נקודת זמן, על כל אדם, יש השגחה פרטית על פי מה שהוא ומה מעשיו. עכשיו, מהי אותה השגחה פרטית? זה מה שהסברנו. אמרנו, יש שתי השגחות שפועלת על כולם. השגחה הכללית תמיד פועלת על כולם. זה פועלת בשווה על כולם תמיד. פה אין אפשרות לבחירה חופשית. השגחה הפרטית היא למעשה עולה ויורדת, כמו שאומר הרמב״ם, יותר או פחות, לפי מעשיו ולפי עצמו ולפי מה שהוא עושה עכשיו. עכשיו, אם האדם עכשיו נמצא ב-100% השגחה פרטית, לא יקרה לו שום דבר. נמצא בפחות, אז השגחה כללית עכשיו, פועל, יכול להיות שתפעל עליו טובה, זה לא חייב להיות שחס חלילה ימות. יכול להיות שדווקא מצא השגחה כללית, יקרה לו משהו טוב. אבל זה לא חייב להיות, יכול להיות שמצא השגחה כללית, יקרה לו משהו רע. זה לא חייב גם לעבוד בצורה הסכמטית שאנחנו חושבים. למשל, מה יותר טוב מצד השגחה כללית? שצדיק יזכה בלוטו או שרשע יזכה בלוטו? מה צדיק יעשה? יתרום את זה לישיבות, נכון? במקרה הטוב. כן, הרשע ישר יקנה בגדים, יקנה מכוניות, יקנה זה. כמה אנשים יקבלו עבודה בזכות הרשע הזה, נכון? לכלל יותר טוב הרשע, הרשע שמזבז את כל הכסף, נכון? אז לכלל יותר טוב שהרשע מזבז את כל הכסף ישר. כולם יהיה עבודה, אקשן, דרך איזה אחד זוכה באיזה 10 מיליארד דולר בארצות הברית, מזבז אותם בארץ. פריחה כלכלית, נכון? כולם יש עבודה וזה, יש הרבה יותר טוב מה שצדיק ישר לישן עם התורה. לא יתן לשום דבר מזה. כן, אז מצד ודאי מצד הקדוש ברוך הוא יותר טוב, מצד הפרט יותר טוב לצדיק, מצד הכלל יותר טוב לרשע לפעמים. אז אני אומר, השגחה כללית, מה שאני בא להגיד שהשגחה כללית על הרשע היא לא דווקא לרעה במובן הפשוט של המילה. יכול להיות שזה דווקא לטובה מבחינת מה שהוא חושב, בתכלס קבל שם בעולם הבית שלו, זה איזה חשבון אחר. אבל זה לא אומר שהשגחה כללית היא תמיד לרעה, אתם מבינים? השגחה כללית היא רק כללית, היא עובדת על פי הכלל, בלי חשבון בכלל מי הפרט, אתם מבינים? ואתה דרך דוגמה שפעמים צד השגחה כללית, דווקא תשלמו את הכסף לרשע, זה יותר קידה. בסדר? אז ראינו שפתא שהשגחות האלה מתנגשות, הפרטית יותר חזקה. אבל שלמעשה, הפרטית מסתלקת נשארת רק הכללית. עכשיו, הדבר האחרון שלמדנו, וזה בסוף השיעור עכשיו, זה להסביר אם ככה, בכל אופן, מה ההיגיון שעומד מאחורי זה שהפרטי כאילו יותר חזק מהכללי? אמרנו, זה לא ככה, ודאי הכללי יותר חזק, כמו שאמרנו שהוא הקודם, זאת האמת. אלא המושג פרטי זה לא פרט מול כלל, זאת אומרת יחיד מול רבים, אלא באמת השאלה פה כמה אחוז מהאדם הוא כללי. כשהאדם הוא שלם אדם, אז הוא כללי. אז ממילא זה לא כללי מול פרטי, אלא למעשה כללי מול כללי. כלומר, שלמות מול שלמות, ופה השלמות היותר גדולה היא לוקחת מה שנקרא. זאת אומרת, כשדוד המלך עומד תורה, אז הוא הכלל בעצמו. אז ממילא אנחנו, כל הכללים הקטנים, פחות חשובים ממנו, נגיד, כמו שאומר הרמב״ם. כי אנחנו מייצגים חלק קטן מהכלל, והוא מייצג חלק גדול מהכלל. אז בסוף זה הכל כללי מול כללי, לא כללי מול פרטי, כמו שחשבנו קודם. ומי שיש לו יותר אחוז מהכלל, הוא יותר חזק. וזה מעשה התשובה לכל הקושיות שיש כאילו בסתירה הלוגית בין פרט לכלל. הבנת את העיקרון? לא. אפשר להתחיל לעשות כמה שאלות, ובזה נגמור. רגע, הוא מצביע יפה, וגם יש לו פרצוף שואל. כן, נו?
אמרת בהתחלה את האנשים שיש להם יותר
סגל? כן, יש להם יותר השגחה, נכון?
השגחה זה
לא רק לנזק, זה פשוט דבר הכי קל לראות אותו. השגחה זה אומר שהשם מביא אותך למטרה האישית שלך. לפעמים זה דרך רק השפעה טובה, לפעמים זה דרך חתירה. יותר אליך טוב באופן אישי. אבל טוב אישי זה לא חייב להיות דווקא שקבל סוכריות. מה שטוב אישי זה דווקא שאני יודע מה, תגיע למדבר ותמצא שם אישה. בסדר? כן.
דוד המלך,
הוא לעולם התורה לשמור, אלא מה אתה? זה בעולם התורה. לא, גם לעולם התורה לשמור. אבל הוא חיבל את זה דווקא לעשות זה בשבת. אתה יודע למה תורה לשמה? חוץ מי אמר שבשביל לא למות זה לא תורה לשמה. אתה גם עושה תורה לשמה ואת המצווה לשמה, נלמד אותו באחד מימי חמישי. אתה חושב שמצווה לשמה תורה לשמה זה בשביל לא להרוויח. אני אומר פתאום, זה שלא נכון. הבנת? טוב, כן. אתה. חבר, תשתקו פה.
כל עוד אני לא אהיה אדם שלם, ההשגחה הכללית תהיה יותר חזקה.
לא, באחוז מסוים. לא, גם אדם לא שלם יש לו קצת השגחה פרטית. יש 100% שלם. יש 90% שלם, יש 20% שלם, רק בחור נכנס להשגחה הכללית, עוד פעם בצורה סכמטית, מבין? כן, הבנת? לא? כן. במובן הקטן של המילה זה לא יכול להיות. נכון. כמה שיותר שלם הוא יותר כללי, נכון. כן, אבל שכל זה לא מתמטי, זה מה אתם מבינים. זה עובד על עצמו, על המידות, על החוכמה. כן, כן, פשוט. כן. כן.
לעבוד גם לאברהם, לא נצטרך גם ליעקב, וגם ליעקב היו הרבה צרות. יעקב היה דקות בקדוש ברוך הוא.
כל הצרות שקראו לו, אז בוא נגיד, יש עליו כפדה בגמרא ובמדרשים. נגיד שהוא שלח דורון לאסף, אז יש עליו כפדה על זה, שהוא בשכם, במקום ללכת לקיים את נדרו, אז למה קבעה לו הצהרה של דינה כתוב? כי הוא במקום ללכת ישר לקיים את הנדר להשם, אז הוא יתנעמה. לא נכון. גם אדם גדול עושה טעויות, משה רבינו לא עושה טעויות, מה? זה שאדם גדול זה לא אומר שהוא לא עושה טעויות. הוא עבירות חלילה, לפעמים. הוא טועה. אם הוא היה כל חייו רק דבק בהשם 100%, אתה צודק. אבל זה לא ככה, מה זה? הוא עשה טעויות שם. כן.
עכשיו
זו שאלה שיש לנו בקשר לרגע
שבן אדם
עוסק בפרק,
ברגע שעושים
בו מפנה,
אז לא קורה כלום.
כן.
אפשר להסביר
את דרכו
עצמו, רבי עקיבא, שזה קודם,
מה
זה
קושב
ברזל.
שאלה ממש קלה מאוד, כל כך קלה שאני מבין שלנו אותה למרוב קליטה. אני אענה לך עליה. אמרו שמה ישראל זה לא כמו רבי עקיבא, עם כל הכבוד.
למה?
כבר מה אלה לעשות?
שבלאפקו
לאפקו אחרי שכבר הלכו להרוג אותה
שבלאפקו
ברגע שעוסקים בתורה אתה יודע שאמרו את זה עם כל הכוונות והכל רבי עקיבא שאלה יותר טובה אני אלך על רבי עקיבא כי זה שאתה לא יודע מה היה בפועל נכון? חבר רבי עקיבא זו שאלה ממש קלה אני לא מבין איך אתם לא יודעים את זה אני חושב את זה לבד רבי עקיבא אני אמצל את השאלה השאלה היא רבי עקיבא הצדיק הגמור נכון רבי עקיבא הצדיק הגמור, הוא סרקו הרבים שרוב מהסרקות של ברזל, ואז הקדוש משה רבנו שראה את זה כמה דורות קודם, אמר לקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה, אמר שתוק ככה למחשבה לפניי. בסדר? עד כאן, שתוק ככה למחשבה לפניי. בסדר? תשובה חינוכית מאוד משנית. שתוק ככה למחשבה לפניי, לא שעכשיו אני אומר לך שתוק, זה השם אמר למשה. הייתי אומר שתוק, היה שותק, אתם מבינים? אני חושב, נעלב לי אחרי זאת. בקיצור, אז מה התשובה רבי עקיבא? זה בכלל לא שאלה קשה. מה אומר המדרש? שאת המידה שאלו אותו רבינו עד כאן, אמר להם, כל חיי הייתי מצטער על מקרא זה, מתי יקמנו ויעבור לידי, ואהבת השם אליך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, בכל לבבך בשני צריך, בכל מאודיך ובכל נפשך, בכל נפשך אפילו בין נפשך. ואתה שבא לידי לא יקמנו, עד כאן המדרש, נכון? מה, עכשיו אני שאל שאלת הבנת המקרא לכיתה ג' הקבצה 2. מה רצה משה כל חייו שיקרה? מה רצה רבי עקיבא כל חייו שיקרה? למות החידוש השם. אז הנה זה קרה, מה אתם יללים? אני מבין. הוא ביקש את זה. זה מה שהוא ביקש, השם חייב עליו ונתן לו. תגיד, אני לא רוצה למות החידוש השם, אני זכות כך. אתה לא רבי עקיבא, הוא כן רצה. אתה שואל לעצמך, אתה אומר, אני לא רוצה שיבואו למשחקו את הסטרגים, גם אני לא רוצה. רבי עקיבא כל הכבוד. אני לא רוצה. אבל רבי עקיבא כן רוצה, אתה מבין?
אבל
הרב
אומר שלא
יראה לו
שום
דבר רע, וזה דבר רע. לא, הוא רצה את זה. מלאדם עושה מדף, רץ לשכונה הטס. זה רע לו, הוא לא יודע את זה, נהנה מזה, מה לעשות? כן. זה לא קושיה בכלל. זה שאלה צדיק ורע לו רשום, וטוב לו רשום, כללית זאת שואלת.
למה, אני עושה מצווה
טובה, אני אומר. זה שאלה צדיק ורע לו רשום, וטוב לו בכלל. אז זה, יש מה להגיד, אבל זה לא השאלה עכשיו. טוב, חבר'ה, אני חושב שבזה גמרנו את השיעור. נתראות.